רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור הער, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים. צהריים טובים לך שוקי, מה שלומך?
צהריים טובים לך חיננית.
איזה כיף, איזה כיף שאנחנו נפגשים, וצהריים טובים לאורחים שלי, מה שלומכם? אתם מוזמנים להתקרב כמה שיותר למיקרופון, אני אציג אתכם עוד מעט, ואנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם השיר המיוחד של עידן חביב, כמו כל יום.
דרך מחשבות אל תוך הלום, לא אל תיסע רחוק, לא תמצא אמת בשום מקום אחר. אני איתך היום כמו כל יום, בודד בעולם חרבו אמצע מקום. אהבה פצועה מלאת ספקות, מטען כבד דחוס הדק במגרות הלב. חוזר עובב רעב אל אותו מקום, דופק על דלתך שוב משקל היום. אמת ברורה, בלי כוונה בלב, מושך גיבור ירוק אל תוך הפה, מושך עוד פלח זמן שירפה.
עכשיו בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז שוב צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים. היום אנחנו מארחים בתוכנית את עורכת הדין אפרת ברוך אלטרץ ואת איתן פוזנר הלוי, ששניהם חיברו ספרים שמוקדשים לנושא של יום השואה עם סיפורים מרתקים. בימים הקרובים יתייחד כל עם ישראל, כל היהודים, בארץ ובעולם, עם זכרם של 6 המיליונים שנרצחו על ידי הנאצים. היום תוקדש התוכנית ליום השואה ולגבורה, לשורדי השואה, לסיפורים המרתקים והמרגשים. צהריים טובים לכם.
צהריים טובים.
רק להתקרב למיקרופון, ממש ממש ממש, חייבים לגמרי. ואתם הגעתם אלינו היום לכאן לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הכי גדול במדינה, עם שני ספרים שאתם חיברתם, שבעצם עוסקים בצורה כזו או אחרת, גם בשואה וגם בסיפורים מאוד מאוד מרתקים. ואני אתחיל איתך, עורכת הדין אפרת. ספרי לנו אודות הסיפור, איך התחיל.
אני אציג לכם את הספר, שמש מקדונית, שכמו השם שלו, עוסק במקדוניה, בקהילה שלא הרבה שמעו עליה, לא הרבה דיברו עליה, פשוט מהסיבה שאין מי שידבר. זו קהילה, קהילת הבלקן, אחת מקהילות הבלקן של צפון מקדוניה, שהיא נכחדה ב-98% בשואה. אז את מבינה שאין הרבה שורדים שידברו עליה. השורדת שלי, הגיבורה שלי, היא החמה שלי, שהיא באמת אחת השורדות, הייתה ילדה, אבל היא חיה בשתיקה. 50 שנה היא חיה בשתיקה, אז עובדה שלא היה מי שידבר. כשאני נכנסתי למשפחה והתחלתי לחשוף את הסיפור שלה, ממש להיכנס ולקלף ממנה את השכבות, קליפה אחר קליפה, כמו בצל ממש, עם דמעות, בדם, יזע ודמעות. זה לא פשוט היה להוציא ממנה, כי כילדה היא פשוט כבשה את כל הסיפור שלה בפנים, שרדה ונותרה בשרידותה ניצולה יחידה מעיר שלמה, מהעיר שתי במקדוניה.
אנחנו מן הסתם, לאורך התוכנית, נכיר לעומק יותר את הספר ואת הסיפור של הכתיבה, וזה שזה מדובר בחמותך, זה בכלל איזושהי יצירה מאוד מאוד מיוחדת, שגם מעידה על איזשהו קשר מאוד מאוד מיוחד בין שתיכן, וכמובן שבמהלך התוכנית התרחיבי בנושא. וצהריים טובים לך.
צהריים טובים.
מה שלומך?
תודה, בסדר גמור.
בוא ספר לנו על הספר.
אז הרומן שלי עוסק, זה יום השואה.
רק תתקרב למיקרופון, כן. זה משהו שהוא חשוב.
אז הרומן שלי עוסק בעצם, כשאנחנו מדברים על שואה, אז אנחנו תמיד חושבים ישר על מחנות, על רכבות, על אושוויץ וכאלה דברים. אז הספר שלי הוא שונה מזה. הוא עוסק בשולי השואה בעצם, בבודפשט העיר, תוך כדי מלחמה, ובוודאי שהיו על הדרך רדיפות היהודים. אבל זה נושא שלא כל כך מכירים בארץ, לא ממש. כאילו, אמנם זה שייך לשואה, אבל זה קצת יותר אוניברסלי, קצת יותר מלחמה בתוך עיר גדולה מאוד. כשבוודאי שהיהודים זה תמיד הקורבן הכי טוב. משהו כזה, זה.
הספר שלך נקרא יצר הרע.
כן.
מדוע הוא נקרא כך?
כי הרומן עוסק באירועים מאוד 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 קשים שקרו שם בבודפש, בשבועות האחרונים של המלחמה, ממש, אפשר להגיד בימים האחרונים של המלחמה, והיה שם השתוללות של היצר הרע, אין קץ, השתוללות האין קץ ורוע מוחלט, כשאחד הגיבורים שלו, כן, גיבורים במרכאות, זה כומר צעיר, שהוא זה שהנהיג קבוצה כנופיה של מרצחים מתואבים, פסיכופת מוחלט, ו רואים את התגלמות היצר הרע. זה בתוך הקומר הזה, בכל הכנופיה הזאת, ובעצם כל הממשל הזה ששלט אז בהונגריה, בעצם בבודפשט.
שניכם עוסקים ביום יום שלכם, בעיסוקים, את עורכת דין, אתה טכנאי שיניים. מה מוביל בעצם שני אנשים שעוסקים ביום יום שלהם, בעיסוקים רגילים, מה שנקרא, פתאום מוצאים את עצמם, יושבים ומתחילים לכתוב?
האמת היא שאותי תקופת הקורונה, הסגרים של הקורונה פשוט הושיבו אותי, פינו לי זמן. המשרד היה סגור, אני גם מדריכה טיולים לחול, אז גם לא היו טיולים לחול, וזה ככה מצאתי את הזמן לשבת ולעלות על הכתב מסע שעברתי במשך שני עשורים כמעט עם עם החמה שלי, אז זה פשוט פינה את הזמן לשבת ולכתוב אותו. ודווקא המקצוע שלי כעורך הדין עזר לי פה בחקירות, גם החקירה, התחקיר ההיסטורי שעשיתי מעבר, וגם החקירות של החמה להוציא ולחשוף את כל הסיפור. אז זה כן עזר לי גם. וגם התחום של הטיולים שלי, שאני מאוד מתעניינת במדינות, אז לחקור על קהילת הבלקן פתאום, ועל כל קהילות יוגוסלביה, ולראות את הסיפורים שמעבר, זאת תקופה חשוכה, עדיין אין לנו את כל הפסיפס הזה, את כל התמונה המלאה. התחקיר ההיסטורי הוא מוגבל. כשאני למדתי על השואה, בכלל הייתה שואה אשכנזית, שואה של מערב אירופה, בכלל לא דובר על קהילות ספרדיות בשואה.
נכון, גם כשאנחנו היינו ילדים, כן, אף אחד לא דיבר על זה.
אף אחד לא דיבר, זה דברים חדשים, זה דבר חדש. אז לחקור בכלל את כל הקהילות הבלקן, שפה, זה תרבות שלמה שנכחדה, זה תרבות הלדינו, שפה שלמה, הלכו שם קהילות שלמות, ותוך כדי כתיבת הספר גם באמת, וחשיפת הסיפור. חקרתי קצת לעומק גם את המסביב.
מה המניע לקרוא לספר בשם הזה?
שמש, שמש מקדונית, קודם כל מקדוניה, והשמש, החמה שלי, אמנם אומרים חמות, אבל ההגה היומיומית היא החמה, והחמה שלי זה השמש שלי גם. אם תבדקו דגל מקדוניה הוא שמש, אז הכל ככה מתחבר. גם אני אוהבת קיץ ואני אוהבת שמש. הכל מתחבר, אני גם נתתי לספר קצת פן קצת קליל יותר, הוא לא כתוב כמו ספר שואה רגיל, הוא קצת נותן, כמו שאצלך ההיבט הוא שונה, אז אצלי, אני רציתי להקליל את הנושא, אז קצת שילבתי את ההווה והעבר, הספר כתוב בשפה של הווה ושפה של עבר, והוא יותר מספר גם על המסע שלנו ביחד, שלי ושל החמה, של השמש המקדונית שלי.
אנחנו ניכנס לזה כמובן אחר כך, ואני חושבת שזו גישה מאוד מאוד נכונה, סוג של להקליל את הנושא, להנגיש אותו, בטח לציבור שיש לו ככה איזושהי רתיעה, או קשה לו, או כבד
גם,
לו.
וגם נוער.
לגמרי, כי הנה אנחנו נכנסים לימים האלה, וכבר אנחנו נראה ונשמע ונצפה במגוון תוכניות ועדויות, שזה גם משהו שהוא יחסית חדש בשנים האחרונות, כל הנושא הזה שמזמינים שורדי שואה לסלון של אנשים בביתם ולתת ככה עדות ולספר את הסיפורים, ואז המראות הם מראות מאוד מאוד קשים. אני זוכרת שכנערה היה לי מאוד מאוד קשה להכיל את זה. סבתי, שתי הסבתות שלי, יש לי סבתא זכרה לברכה ש נולדה במרוקו, אבל לא דיברו על זה. זה משהו שפתאום,
צפון אפריקה, כן, לא ספרד, מזרח,
כן,
לא
כן.
דיברו.
וסבתי, זכרה לברכה, שנולדה בריגה, היא הצליחה ממש לברוח. דקות ספורות, מה שנקרא, לפני שהתחילה כל התופת, ושכנעה את המשפחה להגיע לארץ, והם בשום פנים ואופן לא הסכימו. והיא הגיעה לכאן לארץ, והכירה את סבי זכרו לברכה, שהוא יליד ראש פינה, אני דור חמישי למקימי ראש פינה, ובעצם הם נישאו, נולדה אמא שלי זכרה לברכה, שקראו לה גלילה, כי היא נולדה
בגליל
לגמרי, ואחר כך נולדה אחותה הצעירה, שיש סיפור מאוד מאוד מרתק סביב השם שלה. כשנולדה האחות הצעירה, קראו לה אבי בא. כי סבתי זכרה לברכה כל כך שמחה שהיא חשבה שהנה המשפחה עולה ותעשה עלייה לארץ. אנחנו מדברים על ימים שלא היה אינטרנט ולא הייתה תקשורת כמו שיש לנו היום בתקופה ובעידן שלנו. אז עד שהייתה מגיעה איזושהי תכתובת או שמועות שקרה כך או אחרת למשפחה כזו או אחרת, יכלו לעבור הרי חודשים. ומרוב שמחה שסבתי שמחה שהנה אבא שלה יגיע והם ייפגשו, אז היא קראה לבת הצעירה, אבי בא, ושלומר זכרה לברכה, היא נפטרה גם לפני כמה חודשים, ואחר כך היא שמעה שכל המשפחה נספתה, ורצחו את כולם. היו משפחה מאוד מאוד גדולה, עם המון המון אחים ואחיות. ואחת האחיות שלה הייתה הרה, ורצחו אותה בדם קר כשהיא הרה. ואז הדגש בשם אבי בא ירד, וזה נשאר אביבה, אבל כשהיא שמעה את הסיפור, היא לא יכלה בעצמה לשאת את זה, וזה ככה התקצר גם לביבי. זאת אומרת שיש יותר אנשים שהכירו אותה בשם הזה, מאשר את הסיפור. אז אני אומרת שבאמת המקום הזה של להקליל ולהנגיש, כדי שבאמת הסיפורים האלה יעבור, בוודאי, לכמה שיותר, שתהיה חשיפה יותר גדולה, ושבאמת הסיפורים האלה יגיעו וישארו לעד, מה שנקרא, כדי שנזכור.
זו המטרה למעשה. הספר בא באמת במטרה לתת חיי נצח לקהילה שלמה, לקהילת יהודי מקדוניה, שלא היה מי שייתן את קולם. והסיפור של חמותי הוא הסיפור של הקהילה. זה בדיוק הסיפור של הקהילה שהיא הלכה ביום, אבל יש גם שורדים מעטים.
אותי מעניין לדעת, שמענו הרבה על כל מה שקרה בשואה וכל מה שהיה, אבל לא באמת שמענו על מקדוניה ועל מה שקרה מסביב. ואני רוצה להבין איפה פספסנו. זאת אומרת, מה התפספס פה, מה קרה שדווקא את הדברים האלה, את מדברת על דבר נוראי של 98%? מה התפספס? ואיפה פישלנו גם פה במערכת החינוך?
לא רק התפספס, יש גם מיתוסים שצריך איפשהו לשבור אותם כבר, ואולי מתחילים לנסות לשבור. היה למשל מיתוס של יהדות בולגריה, נכון? כולם מספרים על יהדות בולגריה שניצלה בזכות המלך בוריס השלישי שהציל אותם. לא כך הוא. כמו שאני קראתי וכמו שהתחקירים ההיסטוריים שעכשיו מתפרסמים כל הזמן, זה ברור שזה לא הוא. הוא היה המלך בוריס, בכלל היה שותף של שותף של היטלר, הוא היה בן ברית של היטלר, שותף לציר הרשע, והוא לא ממש עניין אותו היהודים, יותר היה לחץ פוליטי בתוך המדינה בבולגריה, ושני בישופים מקומיים של העיר סופיה ושל עיר נוספת, הם אלה שפעלו, סטפן וקירל פעלו ולחצו, דווקא הבישופים הנוצרים לחצו לשמור על יהדות בולגריה, וגם היה פוליטיקאים בפרלמנט שלחצו, היה איש פרלמנט שהוא גדל בבית יהודי, והוא זה שלחץ.
איפה זה התפספס?
ואיפה התפספס? פשוט מלך בולגריה, בסופו של דבר, אז הוא הציל את יהדות בולגריה, אבל הוא שילה, אבל הוא נתן את המחיר להיטלר במחיר יהדות מקדוניה. הוא נתן לו מתנה את כל יהדות מקדוניה וטראקיה, זה 11,500 יהודים.
וואו.
יהדות טראקיה בכלל נמחקה, יהדות מקדוניה נמחקה ב-98%, הוא פשוט העניק אותם, הם היו, טראקיה ומקדוניה היו שטחים תחת הסיפוח של בולגריה, כשהיטלר כבש את יוגוסלביה, הוא נתן במתנה את השטחים.
אז את הולכת על הנושא הזה, אני מדבר דווקא פה בארץ.
כן, הבנתי את
השאלה. פה בהסבר בארץ. זה שהוא מכר אותנו, זה אנחנו ידענו.
תשמע, מי שכותב את ההיסטוריה זה היסטוריונים.
אבל פה בארץ, הטלוויזיה, החדשות, יד ושם.
אני אגיד לך שוקי, אני חושבת, אנחנו מדינה צעירה בסך הכל, בשבוע הבא, יש לנו יום הולדת, מה שנקרא.
אולי זה עוד יגיע.
אנחנו פיצקלחים, תחשוב.
אנחנו לומדים, אנחנו לומדים.
אני חולק עליי, כי כל יום שלנו פה זה 7 שנים של כלב, כאילו מה שאנחנו עובדים פה. אז תכפילי, אנחנו כבר לא...
אנחנו בזה תמימי דעים לגמרי, לחלוטין.
כאילו כל יום שלנו זה לא יום סטנדרטי
שעובר עלינו. אז בוא נקווה שנשפר ונתקן. גם את ההיסטוריה, לא מאוחר.
אני חושבת שבאמת, בגלל שהמדינה שלנו כל כך צעירה, אז אתה יודע, יש את הסיפורים שנשמעו, ויש את התמונות, ויד ושם שהוקם, ואנחנו עדיין מנסים לאסוף את העדויות האלה, ואנשים לא דיברו. סבתא שלי לא דיברה, נכון שהיא לא הייתה שם.
אבל בסוף לא יישאר מי שיספר.
אז הנה, יש לנו אנשים בדיוק, יש לנו באמת אנשים, ואני פונה אליך, איתן, שבעצם הספר הזה נכתב בעקבות סיפור שאימא שלך סיפרה.
אז אני שוב חייב לחזור למקום משפטים.
בכבוד.
לשם יצר הרע. אני, כל השנים אני שומע את כל העלילות וראינו סרטים ולמדנו וקראנו על השואה ודברים נוראים, ואני בעצמי ראיתי ושמעתי דברים נוראים, וכל השנים תהיתי כאילו איך ייתכן, איך השואה הזאת קרתה, איך זה ייתכן.
שאנחנו רואים מה קורה עכשיו, אני לא מתפלט בכלל.
ביבשת הכי מתקדמת, הכי משכילה, הכי הכל בעצם, איך ייתכן, מאיפה, איך זה ייתכן שעה כזה. וחשבתי שבעצם כל מיני שעות היו מאז ומתמיד. עכשיו השעה היהודית שונה לגמרי מכל השעות האחרים, היא שונה לגמרי, אבל היו הרבה שעות והשמדות עם ודברים כאלה נוראים. אז איכשהו, מתישהו, וזה סיפור בפני עצמו, דרך שיחה עם איזשהו מכר ותיק טוב מאוד שהיה לי, קומר מהוותיקן, שניהלתי איתו שיחות, הוא ביקר בארץ כמה פעמים, ודיברנו, בדיוק היה תקופה של דאש, ודיברנו על השואה עם הקומר הזה. דיברנו על, סליחה, בדיוק היה הקטעים של דאש עם כל ההשתלות שלהם, כל הרוע והרציחות ועריפת ראשים והכל, ושאלתי אותו ודיברנו על זה, איך ייתכן כל הדברים הנוראים האלה? אז הוא אמר שבעצם זה היצר הרע של האדם. אז הגעתי למסקנה, ואני גם כן חושב שהיום אני משוכנע בזה שבעצם היצר הרע, שכבר בספר בראשית כתוב שיצר לב האדם רע מנעוריו, בעצם זה מניע בעצם את כל העולם. עכשיו, יש גם יצר הטוב, שהוא הרבה פחות, כנראה. מה שמניע זה היצר הרע. עכשיו, איך הגעתי לספר הזה? שאימא שלי יום אחד בערוב ימיה, היא נפטרה לפני 13 שנים, היא סיפרה שהיה לה איזה בן של שומרת צו בבניין שלהם בבודפשט. זה אדם שיקור, עבריין, מטורף לגמרי, וכל אדם צרח, תיקחו את מגדל לוי, היהודי האזונה, מהבית, היא גרה עכשיו בקומה השלישית, כל פעם שהיו שוטרים וחיילים בסביבה. אז יום אחד באמת הם תפס אותם ושלח אותם ממש לדירה. אז האמא שלי הצליחה לחמוק מהבית ונכנסה לדירת שכן שגר שם איזה קצין משטרה בכיר מאוד והסתיר אותה. אותה ואת המשפט, אמא ואבא שלה. וניצלו. כעבור כמה זמן, אמא שלי שוטטה ברחובות לנסות למצוא אוכל, משהו לאכול, ותפסו אותה באמת צלב החץ. היחידות צלב החץ שהם היו היחידות ה... הדומים דאש של היום, משהו דומה מאוד לדאש של ימינו, תפסו אותה ולקחו אותה לאיזשהו מחנה שמשם לקחו אותם או לדנובה, לראות בהם, או שלקחו אותם לעבודות כפייה. אז פתאום היא חשה משהו, איזה מישהו תפס אותה, לופת אותה, משהו, איזה כוח אימתני, משהו נורא, תפס אותה, משך אותה, והוציא אותה משם, מהתחנה הזאת, ולקח אותה הביתה. מסתבר שזה אותו בן ששומר את הסף. אז מצד שני הוא רשע נורא, נכון, היצר הרע שלו, והנה פתאום זיק של יצר הטוב, שזה יציל אותה. אז תהיתי כל השנים, איך ייתכן הדבר? איך המהפך הזה? כן, איך זה עובד ביחד?
תמיד היה ותמיד יהיה, שני היצרים.
לכן קראתי לספר היצר הרע, כי נראה לי שזה מה שבעצם מניע את העולם.
שני יצרים שהם מאוד מאוד קרובים, ואנחנו נצא לנו עכשיו לאתנחתא מוזיקלית עם השיר של עידן רייכל, עכשיו קרוב.
עליו נשים תפילות או שתקוות עוטף אותנו זה לתמיד ולא יחלוף בכל דבר אז בי נוגע
חוזרים.
אנחנו שמענו את השיר המקסים והמיוחד של עידן רייכל, עכשיו קרוב, ואנחנו בעצם נמשיך כרגע לשוחח אודות הספרים. הכל בסדר, הנה, הכל בסדר, בצורה כזו.
אני גם אומר שאף פעם לא הבנתי למה עשו את זה מסתובב.
כן, לא, כי לפעמים אתה רוצה לסובב את האוזן. לא, אולי אתה רוצה לסובב את האוזן.
אז זהו, אני חשבתי לסובב את הראש ולא את המיקרופון.
לא, אז לפעמים צריך לסובב את האוזן.
אז זה בערך.
במהלך השיר אמרתי לכם שיהיו לנו כמה רגעים שאנחנו נקדיש אותם ממש כדי לשמוע איזה שהם קטעים מתוך הספר. אני יודעת מהשיחות איתך שבעצם את וחמותך יצאתם ממש להרצאות סביב הספר, אז בואי ספרי לנו על זה לפני שאנחנו ככה נצלול פנימה.
כן, האמת היא שברגע שהסכר נפתח אצלה, אז הרגשתי באמת שהנה, יש באמת צורך להוציא את הכל.
איך זה קרה? זאת אומרת, זה לא פתאום יום אחד היא קוראת לך ואומרת לך, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. איך זה קורה?
זה תהליך. קודם כל זה תהליך, צריך הרבה אמון בשני הצדדים. גם יותר קל להיפתח ממישהו שהוא בחוץ, כי הסיפור של חמותי, הילדים לא ידעו כלום, הבעל לא ידע. אז צריך כנראה היה מישהו שיבוא מבחוץ ויהיה לה יותר קל באמת לשחרר. אבל גם תהליך, הלכנו ליד ושם כמה פעמים, הנה מסרה שמה עדות. ואז באמת אחרי שהיא כבר מסרה את העדות לפני החוקרים המקצוענים של יד ושם, היה יותר קל לי לדבר על זה, לשאול את השאלות, לתחקר, לנסות להבין איפה כולם, איפה נעלמה, כל הקהילה, כל המשפחה שלמה, זה פשוט ניצולה יחידה, ילדה יחידה שנשארה לבד.
שורדת.
שורדת. איך שורדים בכלל? הילדים שלי, כשהיו בגיל הזה, כל הזמן תהיתי, איך ילד בן 8, 9, עובר דברים כאלה לבד. אבל הכוח שלנו כנראה גדול הרבה יותר ממה שאנחנו מתארים לנו. וכל פעם התגלו עוד דברים, ועוד פעם, ככל שהיא דיברה, אז היא גם יותר, סוף סוף הרשתה לעצמה להיכנס לתוך התקופה הזו, אז עוד דברים היא נזכרה, ועוד דברים היא דיברה, וכל פעם כתבנו, וכל פעם השארנו את זה, את יודעת, היה לי הרבה מטען, ובסופו של דבר באמת היה גם שלב שהיא הרגישה מספיק בטוחה לצאת עם זה לקהלים ולהרצות. אני חושבת שההרצאה הראשונה הייתה אצל הילדים שלי בבית ספר, רק בתיכון, כי הילדים כשהם ביסודי עדיין
נכון.
צעירים מדי לחשיפה כזאת קשה, במיוחד שזה הנכד. נכון. אבל, כן,
מה זה עשה לקשר שלכן?
הקשר שלנו מלכתחילה היה טוב, אחרת זה כל העניין הזה לא היה יכול
ברור
לקרות.
ברור לגמרי.
אם לא היה קשר חזק, זה הבסיס בעצם לפתיחות ולאמון. כמובן שהמסעות שעשינו יחד, עשיתי את המסע הראשון שלה לפולין, אחר כך היא כבר שחררה ועשתה אותו עם ילדיה ונכדיה שוב ושוב, אבל גם את ההרצאה הראשונה ביד ושם, אז גם הלכתי את היד ביד, ואחר כך כבר, את יודעת, היא היא באמת הרגישה שהיא, ברגע שהיא מספרת, היא מנציחה את משפחתה ואת קהילתה, וזה קהילה. זה באמת משקל על הכתפיים, כי כמו שאנחנו גם שומעים, גם פה באולפן לא שמעו על קהילת מקדוניה. אז היה לה הרבה על מה להנציח ומה לספר, והיה הרבה אחריות עליה, והיא הבינה שהיא עושה את זה. היא הייתה באה הביתה ו... כולה מאוד מותשת אחרי כל הרצאה, ובעלה שהיה תמיד אנטי, תמיד נגד, אני מספרת את זה גם בספר, כמה הוא לא אהב את זה שאני חופרת בנושא.
למה? הוא פחד?
הוא פחד עליה. הוא היה מגונן עליה כל כך.
הכל מדאגה.
ברצו היקר שלנו, הוא נפטר לפני שנה ומשהו, ובחייו פשוט היה לו קשה לראות אותה מדברת על זה, כי היא הייתה מגיעה הביתה מרוסקת, והוא היה צריך לאחות אותה, והוא לא היה לו קשה להבין שהיא עושה את זה בשביל באמת יקיריה ובשביל הקהילה. הוא הבין, אבל הוא תמיד דאג לה.
הספר שלך, איתן, בעצם, כשאנחנו מסתכלים, מתחת לשם המאוד מאוד כבד, שגם מובלט שם שחור ולבן, ואני מניחה שיש כאן המון המון חשיבה סביב בחירת הצבעים, השחור ולבן, החיים שלנו, הניגודיות הזאת, ולמטה זו אינטרפטציה שלי, שיש שם עוד מגוון של צבעים, שאולי החיים הם לא רק שחור או לבן, שיש באמצע עוד המון המון צבעים, לא רק האדום שהוא כמו דם, ומתחת לשם כתוב רומן. זאת אומרת, יש כאן משהו מסקרן.
זה מאוד מעניין ששמת לב לזה. בדרך כלל לא שמים לב לזה. אז בכלל יש לי סיפור שלם בקשר לעטיפה.
אוקיי.
שזאת עבודה, יצירה של ידידה, סמדר אליסף אומנית, שיוצרת כל מיני דברים, ואנחנו חברים בפייסבוק, וכל השנים, כל השנים שכתבתי את הרומן, משך 6.5 שנים, אני תמיד לקראת הסוף חשבתי איזה עטיפה תהיה לזה, והתייעצתי עם הבן שלי, שהוא גרפיקאי ובוגר בצלל, בתקשורת חזותית, וניסינו וחשבנו, ולא הצלחנו למצוא שום דבר. פתאום ערב אחד, לילה אחד, ראיתי בפייסבוק שידידה שלנו, סמדר אליסף, פרסמה 3 עבודות שלה בפייסבוק. אחת מהן זאת. ראיתי את זה ב-12, אחד בלילה, אני קפצתי לתקרה.
אמרת זהו, זה זה.
וואלה, זה זה. צלצלתי אליה, שאמרתי לה שראיתי את העבודה שלה, ואני, יש סיפור שלם בקשר לזה, כן, אני רוצה לקצר. אני ראיתי בעבודה הזאת, ביצירה הזאת, זה בעצם תקציר מצויר של כל הרומן. בעצם. זה מה שראיתי. יש פה, זה מין סק, נראה לי, משהו כזה, שכולו נפרם.
כן.
הכל נפרם, הכל מתפרק, הכל נרכב. הכל... בעצם נפרם. אנחנו רואים את השפריצות של דם, שזה נורא, מסגרות שנשברות, הכל התרסק. ואנחנו רואים ידיים מגואלות, ידיים מזוהמות. כל זה עבודה שלה, זה כאילו ציירה את זה עבורי. ולא היה לנו מעולם שום קשר, היא לא ידעה שאני כותב, ואני לא ידעתי על העבודה הזאת שלה. אז ככה, ככה, ככה העבודה הזאת הגיעה לקריחת הספר. כשסיפרתי לה על זה שראיתי את זה, ואני נורא רוצה את זה, אז היא סיפרה לי שוואי, נורא שמחה, כל החיים רצתה שהעבודה שלה יהיה על כריכת ספר. אז אמרתי לה, יופי, מצוין.
זה מה שנקרא win-win situation.
שתינו מרוצים.
ובוא תרחיב לנו בעניין הרומן.
עניין הרומן. הרומן מתחיל עם משפחת לוי, זה אב, אשתו, בת וחתן, בבודפשט. עכשיו... בלחץ האירועים, הכל מתפרק, כאילו הם נפרדים, נאלצים להיפרד, ובניתי כך את הרומן שבעצם כל המסלול שהם עושים, זה הכל בעצם נכנס לתוך אירועים היסטוריים שאכן קרו, אירועים דברים קשים מאוד שקרו בבודפשט, כמו טבח בית חולים, בתי חולים, כמו הכנסתי גם פעילות של מחתרת ציונית שהייתה מאוד פעילה בבודפשט, פעילות של צלב החץ, היצורים הנוראים האלה שביצעו את כל המעשים הנוראים הם שם, ובעצם זה בנוי כמו כל דבר בצהל בשלושה חלקים, שתי חלקים זה האירועים, והחלק השלישי זה בעצם זה קתרזיס, כאילו. זה אחרי המלחמה, זה חצי שנה אחרי המלחמה, כשגם כן קורים כל מיני דברים וכל מיני אירועים.
אני אשמח, בבקשה.
לא, אני אומרת, תקופה סוערת, כל התקופה הזאת.
סוערת ביותר, כן, כן. וכאילו, גם כשהמלחמה נגמרה, הדברים לא הסתיימו.
לא, לא נגמר.
ובעצם אז... אז...
אני אשמח שתקרא לנו קטע שבחרת.
כן.
אז, בבקשה. באיזה עמוד אתה, המורה?
אני לא יודע, אוקיי. אני יודע אם זה אותו דבר,
קח את הזמן, הכל בסדר.
אתה יכול להשאיר את האוזניות בחוץ.
אוקיי, עמוד 92.
רק תדבר למיקרופון.
כן, עמוד 92, מדובר כאן על מגדה, הבת, והם מתחבאים בתוך איזה חורבה של מבנה הרוס, והם סובלים שם היא ובעלה, בעלה פצוע, קשה, מאיזשהו אירוע. והם סובלים חרפת רעב נוראית וקור. זה היה חורף הכי קר של בודפשט מאז ומתמיד. ובחורף הזה היה מינוס 30, בין מינוס 20 למינוס 30 מעלות, ודנו בה קפה לגמרי.
וואו.
והם סובלים נורא נורא מהכל, בעיקר הרעב. ויש להם כל מיני הזיות למגדה במקלט, ובטח ההזיות זה לגבי אוכל ודברים כאלה. ועוד דברים. אז אחד הקטעים, כשהיא חושבת תוך כדי הזיה שלה, היא רואה שולחן ארוך נגלה לה בדמיונה. הוא היה עמוס כל טוב מעשה דודותיה בחגת בת המצווה שלה. חסתה בחדר צדדי בבית כנסת מפואר שלא יכלה להיזכר בשמו. הכל נראה לה מעורפל. אחרי לרגע ראתה את עיניו הדומות של אביה כשדקלמה בעל פה את הדרשה שכתבה בעצמה. אדם וחווה נזכרה, והנחש. אתה חשה שחיוך מר עולה על שפתיה. כשנזכרה, כיצד הדגישה, בדרשתה את ההחמצה שבקנייה ליצר הרע. אדם וחווה לא השכילו לגבור עליו, נזכרה, על כן גורשו מגן העדן והדרדרו חיש מהר עד להרג אך את אחיו. בדיוק מה שקורה אתה מחוץ למקלט, חשבה. כי למעלה ברחוב התנהלו קרבות רחוב קשים מאוד בין הנאצים, ההונגרים והרוסים. אז היא נזכרה בדרשה שנתנה בבת מצווה שלה על היצר הרע, שבעצם הנה זה מה שקורה גם למעלה כרגע, לא למדנו מזה, לגבור על היצר הרע. לכן יש את הטבח הזה למעלה, שאח הורג את אחיו, בעצם זה מה שקורה.
כמה זמן לקח לך לכתוב? בוא ספר לנו על התהליך.
6.5 שנים. התהליך, קודם כל הסיפור שאמרתי על אמא שלי, נצרב לי בראש חזק. הסיפור של הבן ששומר את הסף. ואז הגעתי לסדנת כתיבה יוצרת אצל נוגה טרבס בהר הצופים, סדנה לכתיבה יוצרת. והופיעו שם, היו שם, השתתפו כ10 תלמידים מן המניין, צעירים, ילדים, ואני החתיאר. היינו צריכים להכין שיעורים, לכל שיעור, לשיעור הראשון. אני הכנתי, התפסתי משהו במחשב, ואלה הקטנים החוצפנים האלה באו, כתבו את הכל, קראו מהמחשב. והייתה אחת חשופה במיוחד, שתוך כדי ריצה הגיעה לכיתה, היא קריאה את הסיפור שלה מהפלאפון. זה בכלל הרס אותי. אמרתי, וואי, מה אני עושה כאן? זה מקצוע שלהם, זה העתיד שלהם, אני רק מפריע להם, מה אני עושה כאן? הסתגרתי, השתבללתי.
רק תדבר בבקשה למיקרופון. אין. אם לא, נחזיר כן, את האוזניות.
כן, כן, כן. אמרתי לנוגה, שהנה אני פה, אני בא לסדנה, אני משתתף, אבל אני לא כותב כלום, אני לא מקריא שום דבר. ואז באה לי המחשבה הזאת על הסיפור של אמא שלי, שננץ לי חזק בראש. התחלתי לכתוב. ומזה זה התחיל.
מדהים, פשוט מדהים.
עכשיו כתבתי את זה.
מי היה הראשון שקרא את הספר או חלקים ממנו?
הבת זוג שלי שסבלה הרבה. טלי, היא סבלה, בעיקר בגלל העברית שלי, הכתב, השגיאות כתיב. וידידים, היה לי עוד ידיד טוב מאוד, שגם כן סבל קשות בגלל כתב יד ראשון, זה תמיד מסובך, תמיד בעייתי.
נכון, נכון.
כן, בסדר, אני עדיין מנסה להתחיל את הכתב יד הראשון. זה אצלי בתהליך. אבל אני רוצה דווקא לשאול שאלה ברשותך, הנני, את שניכם. אתה לקחת את הסיפור מאימא.
אז זה היה גרעין, היסוד.
היסוד, וסביר להניח שגם ישבת עם אימא והחזרת אותה לאירועים.
אימא שנפטרה הרבה קודם.
אוקיי, זאת אומרת, זה אירוע שקרה מהזיכרון שלך עכשיו. ואצלך?
מחמותה.
אצלי בחמותי.
והיא עדיין בחיים שתחיה חיים ארוכים. מה זה עושה גם לך לחזור אחורה ושוב להביא את אימא במצב הפחות טוב שלה ממה שהכרת, ואצלך את חמתך, להחזיר אותה אחורה ולהחיות לה מחדש את כל מה שהיא עברה? כי זה למעשה כל פעם שמדברים על זה, אנחנו חיים הכל מחדש.
בסך הכל, בכתיבה לא הייתי צריכה אותה. אני כבר פשוט כל כך מכירה את הנושא. אנחנו יחד חשפנו אותו ויחד עברנו דרך. הספר הוא לא רק הסיפור שלה, הוא גם המסע שלנו יחד. לכן גם הוא מיועד אולי לתת קצת איזושהי מחשבה לאנשים שעוד לא פתחו את הסיפור, עוד לא שיתפו, בכלל משפחות ששומרות סודות בפנים, משקעים, צריך לעשות את הדרך, צריך להוציא, צריך לפתוח, והסיפור גם מדבר על הדרך, על המסע שלנו ביחד, איך אנחנו יד ביד באמת ביחד עשינו את זה וחשפנו הכל.
המסע הזה גורר אחריו קושי.
בוודאי, קושי כל הרצאה אצלה זה קושי, כל סיפור, כל חשיפה, כל דבר, את יודע מה, אפילו ביקור במקום שקשור גורם קושי. בטח. היא חיה את יום השואה יום-יום, זה לא כמונו שאצלנו זה פעם בשנה. אצלה יום השואה הוא כל יום, ואין ניצול שואה שלא יגיד לך את זה. זה החיים שלהם, הם פשוט, זה חלק מהם כבר, זה חלק מהמרקם. חבל, זה עצוב נורא להגיד את זה, ובאמת צר לי שאנשים לא מבינים שהניצולים האלה עדיין חיים את זה, עדיין בתופת ההיא, עדיין זוכרים את זה.
אני רק רוצה להגיד שברומן שלי בעצם זה לא סיפור משפחה, זה לא אף אחד מהמשפחה מאלה שכותב עליהם הם לא בחיים לגמרי. אז בעצם הגרעין שהניע, כן, הגרעין שהניע את הסיפור זה הסיפור עם הבן של שומר הסף. אז כשהתחלתי לכתוב את זה בסדנה, אז זה היה צ'יק צ'אק, משהו די קצר, ואמרתי נו טוב, זהו, אבל מה יצא מזה, זה לא מספיק. אז התחלתי לחקור, קראתי באינטרנט בכל מיני אתרים, והסתכלתי וראיתי וגיליתי עוד ועוד ועוד דברים, דברים מדהימים, והכל פתאום התחיל לזרום, הכל.
אתה יודע, כשאנחנו יושבים בבית ביום הזה ורואים בטלוויזיה את כל הסרטים שכבר חזרו על עצמם אין סוף, וכל פעם אתה עומד ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, איך דבר כזה יכול לקרות, איזה דברים. ואצלך, אותי באופן אישי מעצבן שומר הסף. זאת אומרת, כאילו, אני אמנם עדיין לא קראתי את כל הסיפור, אבל היצר הרע שלו מצד אחד היה מאוד נקמני, כל הזמן לכו, לכו, תיקחו את אמא, תיקחו את האישה הזאת, ופתאום יש איזשהו הסבר ליצר הטוב הזה שפתאום קפץ עליו?
זה נורא מצחיק, כי זה מעסיק את כולם, כל מי שקרא, ולמשל, העורכת שלי,
אחת מהם... זאת אומרת, אני לא החריג היחידי עכשיו.
לא. אוקיי. העורכת שלי, למשל, חנה טויג, קוראים לה אישה נהדרת, היא טעתה, וזה העסיק אותה נורא, ואחרי המון זמן היא אמרה לי שהיא חושבת שהוא פשוט היה מאוהב בה.
גם אני חשבתי על זה. גם אני חשבתי על זה. לא, לא, זה עבר לי ישר בראש.
כאילו מצד אחד, לכו תיבחו
איתו. אם אתה לא תעלה את זה, אני לא אעלה את זה.
אני לא חשבתי על זה לרגע.
לא, לא, זה מרגיש לי כזה, כאישה זה מרגיש לי.
כנראה.
כן.
כאילו, מצד אחד אני רוצה להרוג אותה כמה שיותר, ומצד שני, הנה, הצלתי אותך, את רואה, את חייבת לי עכשיו.
פתאום, כן, התעורר בו הרגש, התעורר בו הקטע הזה של...
אבל אם אתה חושב שהוא היה הכי רע בסיפור, היצר הרע אצלו, לא, הוא היה בין הטובים.
כן.
כן, בכל העלילה, כי אחר כך אני חשפתי וגיליתי דברים מדהימים. שלא ידענו עליהם, לא יודעים.
שזה בהחלט מצדיק ללכת לקנות את
זה. אתה אומר אין סוף לסיפורים, וכל פעם אתה מזדעזע יותר.
כן, לגמרי.
אני בדיוק חושבת על זה שבאמת בז'אנר הזה של ספרי השואה, אתה לא צריך להמציא.
כן.
אני לא חושבת שגם מישהו ימציא משהו, ואין בכלל דמיון. כי הסיפורים הם כל כך עולים מעל המציאות.
נכון, הדעת לא...
קשה לקבל את זה בשמיעה שלנו.
נכון, זה נסגר מבינתנו.
ועוד יותר שאת מכניסה את זה לספר. לגמרי, לגמרי. זה כאילו נותן לזה איזושהי חותמת שהדברים האלה היו וקרו ו... אני לא יודע, זה מזעזע.
וככל שאני גדלה, לא אגיד מתבגרת,
לא, אבל גדלה.
גדלה. התעודת זהות פשוט מאוד מתרחקת.
כן.
מה, המקום שלי כאימא יותר ויותר קשה לי, כל שנה יותר ויותר קשה לי המקום הזה. זאת אומרת, הכאב שלי, ואני יכולה להעיד ממש ממש על עצמי, שלראות, ואני התחלתי את עבודתי החינוכית כשהייתי מאוד מאוד צעירה, עוד לפני שהייתי אימא. ללמד את התלמידים את הנושא הזה, זה כמובן היה מתוך מקום של כאב עמוק וכנכדה עם כל הסיפור שסיפרתי, אוקיי? אבל ביום שהפכתי לאימא, זה פתאום מכה בעוצמות עם תחושות שהרחם ממש מתהפכת לגמרי, ואותו דבר גם כשמדובר ביום הזיכרון לחללי צה"ל, אבל אנחנו כאילו נשאר רגע במקום הזה של של השואה. אני הייתי שמחה לשמוע איזשהו קטע מהספר שלך.
כן. אני מתלבטת אם את רוצה קטע מהספר, מסיפור ההישרדות הקשה.
את תחליטי.
או סיפור החשיפה
בדרך. את תחליטי. את רק תגידי לנו באיזה עמוד.
אולי באמת עמוד 34, זה ממש בתחילת הדרך שלנו, כש... התחלתי לחשוב איך אני מוציאה ואיך אנחנו מדברות על זה בכלל. והדבר הכי טריוויאלי היה לי לקחת אותה פשוט ליד ושם, למוזיאון יד ושם, ששם אולי הכל ייפתח והכל יתעורר. וכשהצעתי לה, אז הופתעתי, כי היא אומרת לי, אף פעם לא הייתי ביד ושם. באמת? אני שואלת אותה, כיצד זה ייתכן? מעולם לא ניסית לחפש שום מידע, שם זה המקום. באיתי בה בהפתעה, לא מאמינה שקיים ניצול שואה בארץ שלא ביקר במוזיאון השואה, באחל השמות. לא נשאר לי אף אחד, אז אני לא הולכת לשם, זה מדכא מדי. איך את יודעת שלא נשאר לך אף אחד? צריך לבדוק באחל השמות. אולי נמצא שם מידע על איזה קרוב משפחה שנותר. יש הפתעות. או, מותק שלי, אני יודעת, לא נשאר אף אחד. הנה, אינך בכבדות. נלך יחד שתינו. יש שם איתך כל הזמן, ואחר כך נצא לשתות קפה ולדבר קצת על התוכניות לחתונה. זה היה ממש לפני נישואי. מלכודת הפיתוי שלי עבדה איכשהו, היא שמעה חתונה והסכימה. מובן שברצו, זה הבעל, היה מלא חששות ופחדים, שלא נגיד מבואת מהרעיון המופרך והעזוי שלי. אך שוב עמד לצידי החבר המסור שלי, מיקי, שהביע אמון מלא ושמח עליי שהשגיח היטב על אמו. למחרת היום בטרם תחזור בה כבר אספתי אותה מביתה ונסענו במכונתי. ואני מדלגת ומגיעה פשוט כשנכנסתי עם שלה למוזיאון. חלפנו בין העולמות הדוממים, תמונות קשות ועדויות מזעזעות ניבטות אלינו מכל עבר ומקיפות איתנו. צילם של 6 מיליון קורבנות תמימים פוסעים אחרינו בלט מאולם לאולם. לא באמת ידעתי מה אני מחפשת ומה אני מצפה שיקרה, הכל היה שקט ורגוע. ובכל זאת התקדמתי כמו על ביצים, בזהירות ובחרדת קודש. עד שהגענו לאולם המוקדש למחנה ההשמדה טרבלינקה, שהיה ריק מאדם פרט אלינו, ושם זה קרה. הנחות שבר קורעות את הלב ממלאות את החלל, חמותי החזקה והאיתנה נשברת לרסיסים, כל גופה רועד. ככה במרכז האולם המוקדש לטרבלינקה, לראשונה ראיתי אותה פורצת בבכי מרוסקת. פה כולם הלכו לי, בטרבלינקה הארורה. כל יהודי שטיפ, כל יהודי מקדוניה. היא מצביעה על התמונות של מחנה ההשמדה הידוע לשמצה שכיסו את קירות האולם. איך עשית לי את זה? איך עשית לי את זה? איפה היית? אתה בכלל קיים? זעקה בקול שבור ורועד. בתחילה לא הבנתי אל מי היא מדברת, ואז היא התברר. דע לך שאני איתך גמרתי. לא שומרת ולא מקיימת מצוות בגלל מה שעשית לי. לקחת לי את כולם, את כולם לקחת לי.
מרגש ביותר, זה
קשה להתבטא,
ואנחנו לא אנשים שקשה לנו להתבטא, הצד הוורבלי הוא הצד החזק, וזה ממש להיכנס איתך, אני לא מכירה אותה, אני לא ראיתי אותה מעולם, אבל יכולתי עכשיו דרך הקריאה שלך לדמיין את שתיכן עומדות שם ביד ושם, וזה זרק אותי. כשהייתי בצבא, כשהייתי חיילת, זאת הייתה פעם ראשונה שהייתי ביד ושם, ואני זוכרת את ה...
זה קשה.
כאן, ממש, ממש, ממש
כאן. אבל כל אחד צריך להיות שם, ואני אומרת את זה דווקא היום, ערב ליום השואה, לפני מי שעוד לא היה, חייב ביקור ביד ושם. זה חלק מהמורשת שלנו,
חובה, חובה מוסרית. חובה, ביקור ביד ושם. כן. חובה לראות איך אנחנו עדיין יכולים לסייע ולטפח ולעזור לשורדי השואה. היו אצלי כאן עורכים ברדיו בשנים האלה שבעצם זו משימת חייהם ממש לטפח ולעזור ולסייע לשורדי השואה שמספרם הולך ומתמעט עם השנים. אני דעתי האישית היא כזו שאין מה לטוס לשם, אין מה לפרנס אותם. כל המסעות האלה לפולין עם כל מה שיש מסביב, אני באופן אישי לא נתתי לבניי לטוס שם. אבא שלהם, כל משפחתו מהצד של הסב, אני לא הכרתי את הסבא שלהם, נספו בשואה, ואם אני לא הייתי מביאה את שני הבנים לעולם, אז שם המשפחה לויפר היה נכחד. גם שם עיירה שלמה נשרפה. הצליחו אחר כך להביא ממש מעט מעט תמונות שנותרו, והסבא, האבא שלה, אבא של הילדים, ממש הוא ואחיו היו ניצולי שואה. הוא כן עלה לארץ והתחתן והביאו שני ילדים לעולם, את משה ואת שרה, שבעצם קרויים על שם הסבא והסבתא שנספו שם בשואה. והאח נותר שם, והוא אמר, אני בשום פנים ואופן לעולם רע כזה, לא מביא ילדים. אז לכל אחד יש את הסיפור משלו, ולא צריך להמציא בכלל סיפורים. ואיפה שלא נעיף מבט, ואני מניחה שגם יותר ויותר אנחנו נשמע עוד יותר סיפורים על קהילות שלא שמעו מעולם, כי בעצם זה לא היה מקובל. תחשבו על זה שאנחנו חיים בעידן כזה ובתקופה כזו שיש פתיחות, ופעם לא היו מדברים על המון המון דברים, בטח ובטח על סיפורי שואה שהם היו מאוד מאוד קשים.
זה נראה כאילו נגמרו לנו הסיפורים הרגילים במחאות, ועכשיו אנחנו מתחילים לחפש סיפורים אחרים ומעשים אחרים, וזה...
פה אני חושב שבאמת הגיע הזמן, לדעתי נראה לי, שזמנם של ההיסטוריונים תם.
לגמרי.
אנחנו, אין לנו מה לקרוא עוד ספר היסטורי, עוד כזה, עוד כזה, אלא את הכל צריך בעצם בצורת יצירות, בדרך האומנות.
מה התגובות שקיבלת על הספר?
מעולות, רובם אמרו שלא לא יכולים להניח, לא יכלו להניח מהיד עד שסיימו אותה. היה להם מתוח מאוד, כי זה באמת מתוח, ו... חיו ממש את הרעב, את הקור ואת הסבל.
זה אבסורד, כי הוא אומר, הוא מבטא את הספר מתוח, וזה לא סדרה שכתבת או משהו שהמצאת, זה האמת, זה האמיתי.
לגמרי.
ואתה יושב היום ב-22.
אבל אני שותפה לגמרי למה ש... כן, גם אצלי. לא יכולים להניח כשסיפור אמיתי... יש לו את הכוח שלו. יש לו את הכוח שלו.
יש דרמה, יש עלילה, יש מתח, וזה סיפור מזעזע.
כן.
זה דבר מזעזע.
נראה לי כאילו 80% מהספר, מהעלילות ברובן, הם אמיתיים לגמרי. זה לא משפחתולוגיה שמשהו אלה, זה ממש אירועים אמיתיים, ממש.
אורחי היקרים, אנחנו ממש עומדים דקות ספורות לפני סיום השידור שלנו. כל אורח שמגיע אליי לכאן לאולפן מקבל תעודת... אורח, תעודת השתתפות, על כך שהגעתם אלינו לכאן. אני אקרא מה שכתוב. אז אפרת, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה ולהזין לסיפוריך המרתק והמרגש. ואנג'לינה ג'ולי אמרה, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. אז זה בשבילך, בבקשה.
תודה רבה, שמחתי להתארח.
ואיתן, זה בשבילך, ואני אשמח ממש משפט סיום שלך ומשפט סיום שלך, איפה בעצם האמירה הזו, אם תרצו להתחבר אליה, של אנג'לינה ג'ולי, מתחברת אליכם, אל הסיפור, אל הספר, או בכלל לחיים, כי אני חושבת שעצם כתיבת הספר הזה, הבאתם לעולם איזשהו אוצר, שהוא מגלם ומקפל בתוכו שפע גדול מאוד של ערכים נשגבים ביותר. אז...
אני רק אומר שבאמת גם כתיבת הספר וגם השיווק שלו והפצתו, אני מרגישה באמת שליחות גם לעולם, לתת פה חיי מדף, חיי נצח לסיפור של קהילה שלמה. זה לא רק מקדוניה, גם מאחורי מקדוניה יש את קהילות הבלקן, שגורלן היה דומה, אבל פשוט שהם לא ישחקו, ממש שישארו לעד.
תודה, תודה, תודה לך.
אני תוך כדי כתיבה, וחוץ מהתוכן של הרומן עצמו, אני מנסה לרדת לעומק הפילוסופי של הקטע של היצר הרע, של המלחמות, של כל הרוע והרשע, מאיפה זה בא, ועד כדי כך שנראה לי כאילו יצר הרע זה איזשהו מין יסוד כזה, כמו חלקיק אטומי כזה, משהו, שאני בדקתי את זה, כאילו חלקיק ה-119 בלוח הטבלה המחזורית, שהעולם עשוי ממנו.
תמיד יהיה קיים.
כן. הוא תמיד היה קיים, אבל אני מהמקום האופטימי שלי...
רק שזה צריך להיות החלקיק הראשון, ולא
וגם, לא, כי יש כבר 118 ישנה, וזה היה 119, ובדקתי את זה עם חימאי, כדי לא לטעות, וכל פרט ופרט בדקתי באמת, ומה אני אומר, כאילו, החלקיק הזה, שהוא החלקיק האטומי של היצר, תלוי מה עושים איתו.
נכון.
אם משתמשים בו לטוב, אז הוא טוב.
זה הכל החלטות שלה.
אני אדם אופטימי, ואני רוצה לסיים דווקא את התוכנית הזו בצורה מאוד מאוד אופטימית. קודם כל, לקחת מילה אחת מתוך שם הספר שלך, שזה שמש, שזה משהו שהוא מאיר, משהו שהוא חם, משהו שהוא אוהב, שהוא מחבק, שהוא מלטף. ומהכריכה המאוד מאוד מרגשת עם עוצמות חבל על הזמן ממש, ודווקא המסגרת הזו שקודם התייחסת ואמרת שהיא שבורה, אז אני אומרת, זה האור שחובר לספר שלך, האור בקצה המנהרה, שכן רואים את החלק של המסגרת שאפשר כן להשלים. שוקי יקר, אני רוצה ממש ממש להודות לך. אני רוצה להודות לכל הצופות והצופים, המאזינות והמאזינים. אתם הייתם איתנו בנפגשים מחוץ לקופסה, רדיו סול, צהריים טובים.
תודה רבה לכם.
כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבבים בשתי שניות חולפים, חיי אל מול עיניי, כל נפתחות לפניך, להתגלות מול עיניך, בחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. את פניך והתור